עכשיו ב-103 FM איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
טוב, ערב טוב מאזינים יקרים, וערב טוב גם לאריה מליניאק.
אהלן, ליאת רון.
מה קורה?
לפחות לפי הפתיחה, כאילו אנחנו פה מסתחבקים, אבל האמת, די עצוב.
מה זה די עצוב? הרבה עצוב. אני רואה את התמונות למות. דבר איתי.
אוקיי. תשמעי, בכדורסל, אני בא מאיזה ענף פרימיטיבי, כדורסל. את יודעת מי הכי חשוב? לא השחקנים. ולא המאמנים. מי שהכי חשוב זה זה שיושב בשולחן המזכירות ומחליף תוצאות. אמר לי פעם שופט אחד, למה לשלם לעשרה שחקנים אם אפשר לשלם לשופט אחד? עכשיו, האיש שיושב במזכירות מחליף את לוח התוצאות, הוא עוד יותר חשוב מהשופט. מספיק לגנוב נקודה אחת בלוח וניצחת. למה אני אומר לך?
למה אתה אומר לי?
כי יש פה ניסיון השתלטות, אנחנו מדברים על ההפיכה המשטרית. זה לא מספר השופטים בעליון, ואני לא יודע יתר הדברים. זה הניסיון להשתלט על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. יש במטוס דשבורד, שעל פיו הטייס טס. גם הטייס האוטומטי וגם הטייס.
מסד הנתונים.
כן, לוח אוקיי. המכשירים, אוקיי, שעל פיו אוקיי. אתה מקבל החלטות. אם אתה הולך לשבש את... או לעשות מניפולציה על המספרים, המטוס ללא טייס, נקודה. זה אחד. שתיים, מטה, פייסבוק. הולכים לפטר 10,000 עובדים, וזה יגיע, יהיה איזה גל גם שיגיע אלינו. מה שבאמת מדכא אותי, קודם כל, אם כנראה לקחו, בזמנו לקחו יותר מדי ושכרו יותר מדי משרדים, אז עכשיו גם מפטרים יותר מדי. אבל למה כשצריך להראות, המניה הקפצה, כן? למה שצריך להראות רווחים, הדרך לעשות את זה תמיד לפטר עובדים? למה? האומללות של אלה זה השמחה של השני?
כנראה.
והשאלה האחרונה, מה עם רשות התחרות?
נו.
מה? איפה הם? ישנים בעמידה.
מה קרה עכשיו?
אני בדקתי. כל המוכרי בגלה בהפגנות במוצאי שבת, 4:20.
עורך הדין מיכל כהן, אני מבקש ממך להידרש לסוגיה הזו. עכשיו אני רוצה רגע לעבור ברצינות לענייני המחאה, ואני רוצה לומר לך דבר כזה. בלי ימין ושמאל, בלי מי עושה ומה עושה, אוקיי? בשוך ההפגנות, אחרי הרפורמות והמחאות, והבלגן, אתה יודע מה יישאר פה? אנשים רעבים. ואני אגיד לך למה.
וכנראה זה לא יהיה אנחנו.
אני לא יודעת אם זה, אני אומרת לך, השמנים ירזו, והרזים ימותו. זה מה שיקרה. ולא מבינים אנשים, לא מעניין אותי. תמצאו כבר את הדרך, אלוהים אדירים מספיק.
נכון.
זה אחד. הדבר השני, אני מבינה שהרצוג הוא כבר לא יכול להיות הבורר.
הוא פסל את עצמו.
לא, אי אפשר, לא, שום פשרה שהוא מביא לא ממש עובדת. אז אני מציעה שאת השלטים בהפגנות נחליף מדמוקרטיה, כמו שהיה היום מול שגרירות ארצות הברית, ביידן תציל אותנו. זה לדעתי כך צריך לעשות.
אז יאשימו אותך ב-BDS.
לא יאשימו אותי, שמישהו יציל אותי. אני רוצה שמישהו יציל אותי.
את שותפה של ה-BDS.
אני שותפה של... ושמאלנית אנרכיסטית, דבר. מה יש לנו בתוכנית?
לא תאמיני, תראי, קודם כל יום קשה. עוד אירוע קשה של קריסה פיגומים באתר בנייה, והפעם ברמת גן. קריסה שהביאה למותם של שני פועלים, ולפציעתם של שישה פועלים נוספים. נדבר עם חזי שוורצמן, ראש מנהל הבטיחות במשרד העבודה, על נסיבות התאונה הנוכחית, וגם, מדוע עדיין מתרחשות תאונות עבודה קשות כל כך?
אני אגיד לך למה. כי אנחנו עסוקים בשטויות במקום להתעסק בחיים עצמם, בגלל זה.
יש לי עוד רעיונות, אבל נדבר אחרי זה עם חזי.
כן.
המשבר הפיננסי בבנק השוויצרי הגדול קרדיט סוויס, הוא זעזע אתמול את מניות הבנקים בכל רחבי העולם. מניית הבנק הצליחה להתאושש היום, אבל האם החשש מתגובת שרשרת שתפגע ביציבות הבנקים בשוויץ, תרתיע אזרחים ישראלים להעביר כספים לחול, לתת, יש איומים כאלה.
כן.
וגם יום לאחר פרסום מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר, נרשמו בבורסה בתל אביב, ירידות שערים.
והדולר עולה עולה, מה שנקרא. איפה הכסף? העורכת יעל איילון, מפיקה אפרת קורמן, על השידור תמר שלומוביץ', ובדיגיטל נויה חסון, מיכל קדוש ומאורטה, ואנחנו פותחים בכותרות. אסון באתר בנייה ברמת גן, שני פועלים נהרגו ועוד כשישה נפצעו כתוצאה מנפילת פיגומים באתר בנייה בעיר. אנחנו נדווח בהמשך על האירוע. מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר הפתיע לרעה ועלה בחצי אחוז, גבוה מהתחזיות המוקדמות. בשוק ההון מתחזקות הערכות כי בנק ישראל שוב יעלה את הריבית במשק, כך הכלכלן דוקטור רון אייכל.
מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר זינק בשיעור חד מאוד ומצביע לחצים להתעקרויות מחירים במשק, אשר מגיעים ממגוון רחב של מוצרים ושירותים. החל במצרכי המזון הבסיסיים ביותר, כגון סוכר, ביצים ומשקעות, דרך שירותים רפואיים, עזרה בבית וקלה בנסיעות לחול. על רקע ההתייקרויות שנרשמו בחודשים ינואר ופברואר, כבר ניתן להעריך כי סביבת האינפלציה במשק לשנה כולה תחרוג מהגבול העליון של יעד יציבות המחירים, העומד על 3%. אי לכך, הסבירות שבנק ישראל יצטרך להמשיך ולהשתמש בריבית ככלי לריסון האינפלציה, גבר לאחר ההודעה.
חוקרי הרשות לניירות ערך פשטו על משרדי חברת האנרגיה המתחדשת אפולו פאוור בחשד לשימוש במידע פנים. ולמשבר הפיננסי בקרדיט סוויס בנק, הבנק השוויצרי שהיה חשש אתמול כי עומד לקרוס, נטל הלוואה בסך של 54 מיליארד דולר מהבנק המרכזי של שוויץ והודיע כי ירכוש עוד 3 מיליארד דולר של אגרות החוב שלו ממשקיעים. מנכ״ל הבנק אורליך קורנר אומר היום בריאיון לערוץ חדשות אסיה כי מצבו הפיננסי של הבנק איתן והדוחות הכספיים שלו שפורסמו אתמול לא נפגעו.
We are a strong bank, we are a global bank, under Swiss regulation we fulfill and overshoot basically all you know regulatory requirements, our capital, our liquidity base is very very strong and we published the annual report yesterday morning. The financial results are unchanged for 2022 and the previous years.
עד כאן הכותרות, פרסומת אחת ואנחנו מתחילים. כן, כאמור, שני הרוגים בקריסת פיגומים באתר בנייה ברמת גן. צוותי הצלה הוזעקו לאתר בנייה בין 7 קומות ברמת גן. ככל הנראה, יש אולי, עוד לא ידוע, לחודים ו6 פצועים. איתנו חזי שוורצמן, ראש מנהל בטיחות במשרד העבודה. שלום, אדוני.
שלום, רב.
אתה נמצא בזירה?
אני נמצא בזירה, ואני חוזה כרת במאמצי החילות.
עדיין יש לחודים?
להערכתי לא, אבל אני לא מייצג את קאבה או את משטרת ישראל, אבל אני משער שלא.
לפני שאני נותנת את רשות הדיבור לארי, אנחנו יודעים מה זהותם של הפועלים הללו, האם הם ישראלים?
אין אפשרות למסור מידע כזה כרגע.
הבנתי.
אהלן חזי.
שלום רב.
שלום. באופן כללי, יש ירידה במספר ההרוגים, כל אחד זה עולם ומלואו, אבל יש ירידה נדמה לי מ-2021 ל-2022. אותי, אני אגיד לך, הרי לזרוק האשמות אין גבול, אף פעם אין מספיק פקחים, המשטרה, אפשר לזרוק על כולם, כמובן, חברות הבנייה והמפקחים. אתה מכיר מקרה אחד שמנהל עבודה או קבלן או יזם נכנס לבית סוהר מכל הסיפורים האלה?
אני אומר ככה, קודם כל אני נמצא בזירה עצמה, ומה שאני רואה, שגם התאונה הזאת הייתה יכולה להימנע. זאת אומרת, אף תאונה היא לא גזרת גורל. יש כאן מקרה של, כרגע הכל בחקירה, כן, אני משער, פגיעת המנוף בפיגום. הפיגום דווקא היה בתקן ישראלי חדש, שאושר לאחרונה על ידי מכון התקנים, יכול להיות שלא היה מוגן לקיר. אנחנו חוזים בהתנהלות רשלנית של דרג, בוא נגיד ככה, דרג ניהולים באתרי בנייה, שזה מנהלי עבודה וזה מבצעים, חייבים להקפיד על כל כללי הבטיחות. יש לנו מפקחים במשרד העבודה, אבל גם אם יהיה לנו 1,000 מפקחים, אנחנו לא נוכל להצמיד מפקח לכל עובד בשטח 24/7, הרי זה לא יהיה. ולכן אני בא ואומר, ואני מצדיק את הטענה שלך, שצריך יותר יד שיפוטית להכביד את העול על נושא של כתבי אישום. אנחנו מקדמים גם כתבי אישום, אבל גם המשטרה מקדמת כתבי אישום דרך הפרקליטות. היה דיון בכנסת לפני שנה, למה יש מספר מועט של כתבי אישום, צריך יותר.
חזי, מה התשובה לשאלה שלי?
התשובה שמעט קיבלו פסקי דין בנושא.
אני שואל, אתה זוכר אחד שנכנס לבית סוהר על 50 אנשים הרוגים?
אני לא לחינם שאלתי אותו, אריה, מה זהות הנפגעים וההרוגים, נכון?
זה שאלה מצוינת.
לא שאלתי, זאת שאלה מצוינת, חזי, ואני רוצה לחזור איתך רגע לזירה עצמה. מישהו יודע כבר מה קרה שם? אנחנו מדברים על בניין בין 7 קומות שקורס, או שזה הפיגומים קורסים, או שהיה שם איזשהו כשל, מה קרה שם?
קודם כל מדובר על בניין של 7 קומות בלב רמת גן, בניין שנמצא בפרויקט של בינוי-פינוי. זאת אומרת, הוא חריג פה בשדרה, בנוף העירוני, הוא מתרומם ל-7-8 קומות, יש כאן בתים של 3-4 קומות. הבניין קיים, הבניין עומד. מה שקרס זה הפיגומים שהיו מוצמדים לחזית מסוימת שלו, והם קרסו. עכשיו, הם קרסו בצורה מיוחדת, הם לא קרסו בצורה אנכית כלפי מטה, אלא בצורת מניפה. מימין לשמאל, זאת אומרת, החשד עולה שהמנוף בעצם פגע בפיגום ובעצם הזיז אותו כמו מניפה כאשר יש 6 עובדים על הפיגום. אנחנו עכשיו מטפסים למנוף כדי לחלק את המצלמה. בדרך כלל יש מצלמה על כל אנקול של הגורן כדי לראות מה קלטה המצלמה. אנחנו או נציג שקאבה או משטרה, אנחנו עולים כדי שהראיות לא ימקחו.
עם החקוק,
לא,
כן,
כן, ינזקו. אז אנחנו נקבל תמונה יותר מלאה על מה היה בתמונה.
תגיד, ומתי היה הצוות הזאת שלכם שם באתר בפעם האחרונה?
אנחנו היינו לפני מספר חודשים, האתר היה תקין, לא היה כאן ליקויים מיוחדים, גם הפיגום עצמו הוא פיגום לפי תקן ישראלי חדש, הוא נראה חדש, הוא נראה נוסף, כי אני בעצם פה בזירה ואני רואה בצד השני של הבניין, בחזית אחרת, הפיגום שלא נפגע, הוא עומד ככה יפה. יש כאן משהו שצריך לבדוק, אם זה פגיעת המנוף או החיבור של הפיגום לקיר. האם היו מספר חיבורים לקיר? כי אם הפיגום לא היה מחובר באופן תקין לקיר, אז בעצם כל פגיעה...
חזי, יש אליך שאלה. כשיש כמעט תאונה בחיל האוויר, כל עצים מקורקע לבדיקה. אוקיי, מוצאים
לכמה באפשר... ימים גם, אם
עכשיו,
צריך בדיוק.
יפה. עכשיו, השאלה, כאשר מוצאים דבר כזה, אתם, קודם כל, האם אתם מפסיקים עבודה באתרים דומים? האם, מה קורה?
מה שקורה זה כך. כאשר היו תאונות עם מעורבות של פיגומים, פיגום ממוקן לפני חצי שנה, כמו שאתה אומר, כמו שמפקד חיל האוויר משביט במטוסים, אנחנו השבטנו את כל הפיגומים הממוקנים, מה שנקרא. זאת אומרת, הוצאנו הנחיה לשטח שלא יפעילו אותם ולא יעלו אנשים איתם, אלא אם כן בא בודק מוסמך ובודק אותם. במקרה הזה נצטרך לבחון מה הלקחים, אבל אם אנחנו והמשטרה, יחידת פלס גם נמצאת פה, יחידה משטרתית המיוחדת שמטפלת בתאונות בנייה, אנחנו ביחד פה, וגם הזקנו מומחה חיצוני, מומחה מהאקדמיה ומומחה מעשי שבודק את הפיגור עכשיו בשטח עצמו, כל הנחיה שנגיע בשטח, אנחנו עוזרים אותו לשטח למניעת מקרים כאלה בעתיד.
כן, חזי, יש לכם עוד ערב ארוך שם. חזי שוורצמן, ראש מנהל בטיחות במשרד העבודה, אנחנו מודים לך מאוד.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה.
ועכשיו אנחנו לדיווחי תנועה, מיכל קדוש, הכל סגור?
הכל סגור, הרוב פקוק. קצת כמו בדרך כלל.
אז בוא נשמע. אין, מי לוחץ פה לכפתור? אני אלחץ, אוקיי. חזרנו, אריה מליני, הקליאת רון, ואורי סלע, כתב וואלה בהפגנות, כן, הציג וואלה בהפגנות, תגיד מה קורה עכשיו?
כן, שליח וואלה. כרגע אנחנו בשלב הרגיעה, שהיה כמו שהיה בשבוע שעבר, סיימנו עם רוב החסימות, עדיין יש פה ושם, יש בבאר שבע, עדיין צעדה, מפגינים ממחאת המילואימניקים ניסו לשבש עכשיו את הפעילות של הרכבת בתחנת הרצליה, אבל בגדול הסיפור נרגע והתחדש לקראת הערב שוב בהפגנה בכיכר הבימה.
שמע, אני יכול להגיד לך מהניסיון שלי בכדורסל, אחרי פסק זמן שחקנים עולים בטירוף.
בוא נראה מה יהיה הפעם, בוא נראה אם עדיין נשאר להם כוח. בשבוע שעבר כשהגעתי ראיתי לא מעט מפגינים בכיכר הבימה שהמשיכו בעצם ישר מההפגנות הקודמות, כל היום מהבוקר עד הערב היו מחוץ לבית, לצד גם פרצופים חדשים שהיו בעבודה.
פותחים את הצידנית קוראים לזה,
עובדים פורסים. משמעות.
לא, פורסים באיזה התנועה וממשיכים. אורי סלע כתב וואלה, שליחנו בהפגנות, תודה רבה.
שמור מרחק.
תודה.
תודה, תודה, ואנחנו... אומרים ערב טוב לאייל נווה ממובילי מחאת המילואימניקים.
יום עצוב.
יום עצוב?
לא משנה מה השעה, כן.
וואלה, למה, מה מתעצב על לבך? לא מתייצבים מספיק חבר'ה מבני ברק להתגייס למילואים? אצלכם שם בלשכה?
אנחנו עוד לא ספרנו לגמרי, אבל הגיעו בין אפס לכלום. הם עדיין לא רוצים לקחת את המקל. אנחנו באנו היום לעשות למעברת מקל, אחרי 75 שנה שהגענו למדינה, נלחמנו, נפצענו, חברים שלנו נהרגו, הגיע תורה, הם השליט, הם רוצים דיקטטורה, אנחנו לא נשרת מדינה דיקטטורית.
אז איפה אתם נמצאים רק? בואו נראה, אתם קמתם...
עכשיו סיימנו, אנחנו מחוץ כבר להפגנה הזאת, אנחנו התקפלנו כמובן.
איפה הייתם?
היינו מול עיריית בני ברק, ממש בבני ברק. הגענו כמעט 1,000 איש, כולם לוחמים, מילואים ניקים, אמרנו להם, אנחנו לא מפחדים, אל תחשבו שזה אוטונומיה שלכם, המדינה כולה שלנו, איתכם ביחד, אתם אחים שלנו, הגיע הזמן לפתור את הכל, יש לנו מדינה אחת ועם אחד. אז באנו לדבר, הם לא הגיעו ממש, קצת אברכים שהגיעו, קצת אנחנו תפילין, קצת התחבקנו, סך הכל שאתה מדבר עם האנשים בשטח, יש על מה לדבר, כשאתה עולה למנהיגות, יש פה דריסה ותרלול שלם שרומס את המדינה הזאת, זה גומר אותה.
ספר לי קצת על עצמך, מה אתה עשית בשירות, בין כמה אתה, כמה שנים אתה עושה מילואים?
אתה לא תאמין, אבל הבוקר סיימתי שבוע של מילואים, אני שייך ליחידות המובחרות בצהל, אני ב-47, ואני חרד לגורל המדינה, פשוט ככה, תשמע, חרד לגורל הילדים שלי.
אני רוצה להגיד לך משהו, מהבאמת ניתוח החובבני שלי, כנראה, שכמו בהרבה מגזרים אחרים, ערבי, חרדי או השד יודע, בוא נגיד מה שהיה פעם הזקנים, שאפשר היה לדבר איתם והיתר היו מקבלים את הדין עליהם, כנראה שיש שם נתק, והשאלה שלי, האם אין נתק בין המחאה לבין הפוליטיקאים שמובילים את המחאה הזאת?
מובלים על ידי המחאה הזאת.
אני לא יודע כבר אם בכלל מי, אם הזנב לא מקשקש בכלב.
האם יש נתק עם הפוליטיקאים? אתה יודע,
אתה חושב שיאיר לפיד וגנץ או מרם מיכאלי מייצגים אותך?
אני לא במחאה פוליטית, אני במחאה לדמוקרטיה. אני אומר ככה, הממשלה לגיטימית, או יש לנו ראש ממשלה נבחר, ששמוטריץ' יצליח ויש שר כלכלה טוב בעולם, ושבן גביר יחזיר את המשילות. השאלה היא לא שאלה ימין ושמאל, ולכן גם המחאה שלנו מחאת מילואימניקים, שבהם יש גם מזרחים ושמאלנים וימנים ואשכנזים ומה שאתה רק רוצים, כי השאלה היא על דמוקרטיה ועל איזה חיים יש לנו פה ומה מגביל את הכוח של השליט. זאת השאלה.
אייל, שאלה פשוטה. מה, אתה יודע, הם אומרים שדיקטטורה זה בית המשפט היום, ואנחנו אומרים דיקטטורה זה מה שהולך לקרות. אני שואל אותך פרקטית, מה צריך לקרות בשביל שתגיד, ניצחנו ואנחנו מפסיקים את המחה?
אני לא עוסק בניצחונות.
אז מה, תמשיך...
אני מסביר, אני עונה, אני יודע שיותר משובח, זה לא נצח נוקאוט, זה לא משחק כדורסל שנגמר בניצחון או הפסד. מדובר פה עכשיו במדינה, במדינה צריך לעצור, מנהיגים אחרים, שמעתי אתמול את ביבי ונחרדתי, כשהוא אומר, כשהנשיא הביא מצווה, והוא אומר, הקואליציה לא הסכימה, איפה אתה כמנהיג? אנחנו אומרים, חבר'ה, תעצרו. שבו לדבר, שבו, אייל, שאלה קטנה.
תראה, הזמן נוזל, המרוץ לקריאה השנייה והשלישית נמצא כבר בעיצומו. אין זמן, מה אתם מתכוונים לעשות? מה הולכים להיות הצעדים הבאים שלכם?
אנחנו, יש לנו, כמובן לא נגיד את זה פה, אבל יש לנו עוד כמה דברים מתחת לשרבול שאנחנו יכולים להוציא אותם. אנחנו יכולים למחות בכל הכוח, אנחנו יכולים להשלים בכל הכוח. אנחנו כמובן ללא אלימות, ובצורה חוקית כמה שאפשר, על הדפנות של החוק. אנחנו חייבים להמשיך למחות, לא נעצור, עד שישראל תישאר יהודית ודמוקרטית.
אוקיי, אז אני רוצה לשאול אותך, ילד בן 18, שנמצא עכשיו בהפגנות, וצריך מחר להתגייס לצהל, מה אתה ממליץ לו לעשות?
אז כמו שאמרתי, עכשיו בדיוק סיימתי מילואים, אנחנו, אחד הדברים הכי טובים שקרו, נוסד פה המרכז ימין, מרכז שמאל, אימץ את הזהות, את החלום הציוני שהפך להיות דמוקרטיה. על זה אנחנו מלחמים, המדינה שלנו, הדגל שלנו.
הוא צריך להתגייס גם, הוא חייב להתגייס גם אם עוד חודשיים הוא יקבל פקודות שמתנוסס מעליהן דגל שחור?
הוא חייב בשלב הזה להתגייס. בעוד חודשיים, תדברו איתי בעוד חודשיים, אני אשמור את התשובה, אולי תהיה תשובה אחרת. כרגע, חבר'ה, הצבא של המדינה שלנו, יש לנו מספיק איומים מסביב, אנחנו חייבים להמשיך לשמור על המדינה שלנו בשלבים האלה. אנחנו מאמינים שננצח, זאת לא מלחמה עבודה. אנחנו מאמינים שבסוף גלנט ודיכטר וברקת ישנו את עמדתם, זה לא הגיוני מה שקורה פה.
היי, אל נווה, ממובילי מחאת המילואימניקים, אנחנו מודים לך מאוד.
תודה רבה.
תודה, תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות, שווים מיד. איפה הכסף? אנחנו חזרנו וקודם הזכרנו את מה שקרה בבנק, בבנק השוויצרי קרדיט סוויס, 54 מיליארד דולר הוא לווה מהבנק המרכזי בשוויץ. איתנו ארז ברית, מנכ"ל ובעלים של בית השקעות טנדם קפיטל, שלום לך.
שלום, שלום.
כן, אנחנו מתבשרים על הבנק השוויצרי, נכון הרי? חשבנו שוויץ זה כספת.
זה כספת, את יודעת שלכל כספת יש גם קוד כזה.
מה קרה שם, תגיד לי?
קרדיט סוויס זה אחד הבנקים הגדולים בשוויץ, יש לו כבר שנים ומעורב בשרשרת של סקנדלים, וזה לא פעם ראשונה שהוא מה שנקרא בבעיות, אוקיי? זה כבר הופיע הרבה פעמים בעבר, לא סתם מנכלים שם התחלפו כמה וכמה פעמים רק בשנים האחרונות, והוא הודיע לפני כמה ימים שיש לו בעיות בדוחות הכספיים שכבר נסגרו, אוקיי? שכבר נחתמו ונסגרו.
שזה אומר לנו איפה הרגולטור בעצם?
תראו, יש פה הרבה מעבר לזה, כי כמו שאמרתי, זה מעבר לנושא של הרגולציה, יש פה גם איפה הנהלים הפנימיים בבנק, ואיפה הרגולציה הפנימית בבנק כל כך גדול.
בקיצור, קודם כל, עד כמה שאני מבין, זה התחיל מהפסדים בהשקעות. ואז הם התנהלו לא טוב, וגם הבקרה והדיווחים שלהם היו לא טובים, ואז האמריקאים התריעו, וזה בכלל נתן להם מכה, ועכשיו הסעודים, שהם שותפים, אמרו, אנחנו, אם אתם, אם זו בנקאות חזירה, אנחנו חשבנו שזה בנקאות שמרנית ובטוחה, אז אנחנו יותר גם לא מכניסים פה כסף.
והם כבר חילצו אותם, אוקיי, הבנק הלאומי של סעודיה כבר חילץ אותם פעם אחת בעבר.
ונמאס להם, זהו, לא בא לו יותר.
גם יש פה עניין של רגולציה שהם לא יכלו, הם כבר נמצאים ב-9.9% מההחזקה בבנק.
נכון.
אבל בלי שום קשר, הם רואים מה קורה, תראו, הרבה מאוד כספים נמשכו מהבנק הזה, ב-2022, בעיקר ברבעון הרביעי, למעלה מ-100 מיליארד, נמשך ממנו ממשקיעים שלא היו מרוצים, אולי פחדו, אולי בכל מיני דברים, אנחנו יודעים ששוק ההון גם לא היה באמת פה ב-2022, והכל ביחד, כולל ההודעה שלהם, וכולל זה שהם הודיעו שהם יצטרכו כנראה לגייס כסף, אז הכל ביחד הוביל
לפניקה
של המשקיעים.
אתה יודע, הרי שום דבר לא מעניין אותנו, אלא אם ישראלים מעורבים באירוע. עד כמה יש שם ישראלים שמושקעים בבנק הזה, והאם מישהו מהם נפגע?
ואני ארחיב את השאלה, אתה יודע, עכשיו היו איומים, אנחנו נבריח מפה את הכסף כי לא בטוח, פתאום התברר שבישראל הרבה יותר בטוח משוויץ.
לא הייתי אומר את זה, אבל בואו תראו. צריך להבין, קודם כל, איפה הכסף נמצא? גם שאתה כבר מעביר כסף החוצה לבנק, קודם כל, למי אתה מעביר? לא לכל בנק, כמובן, אתה צריך עכשיו למהר ולפתוח חשבונות. אנחנו כבר יודעים, גם בעבר, שהיו בנקים שהתמוטטו, נסגרו, וזה לא משנה כרגע באיזה מדינה, זה לא משהו חדש. אז קודם כל, צריך לדעת לאן אנחנו מעבירים את הכסף. אני יכול להגיד לכם שאנחנו, כשאנחנו פונים אלינו משקיעים, וזה קורה המון בשבועות האחרונים, לפתוח חשבונות בחול, קודם כל אנחנו עובדים עם בנקים מאוד גדולים, וגם ברגע שכבר לקוח פותח חשבון, אנחנו לא שמים את זה בפקדונות של הבנקים, כי צריך להבין, ברגע שאתה שם את זה בפקדונות של בנק, אתה חשוף בעצם, זה נכנס לתוך המאזנים של הבנק, ואז אתה חשוף, אוקיי, הוא יכול להיות חשוף לסיכון של הבנק, אבל אם אתה עכשיו מחזיק חשבון בחול, ואתה קונה בחשבון הזה, לדוגמה, אגרות חוב ממשלתיות, או אפילו מניות, והבנק קורס, אין חשש לכסף שלו.
בקיצור, הבנק רק מנהל את הכסף, אבל הכסף לא נמצא אצלו.
הבנק הוא גם לא מנהל, אנחנו אפילו לא נותנים לבנק לנהל את הכסף.
אז קודם כל, אני קודם כל אסתייג מדבריו של ידידי, מליניאק, יש גם סיכון בלהחזיק כסף בארץ.
ברור,
הדובר אינו ממליץ.
כמה בנקים התמודדו בישראל?
אני נתתי עכשיו אחת, אני מוכנה לתת עוד שניים. ארז, ככה לסיום, תגיד לי, יש תנועה...
רגע,
יש תנועה של... רגע.
לסיום.
לא, יש לנו דקה, מה אתה רוצה? יש תנועה של... אתה יודע, קודם הייתה תנועה של יציאה חוצה של כספים. האם זה... נפסק גם בעקבות שני הבנקים בארצות הברית ובשוויץ, או שלהפך?
זה בכלל לא נפסק, אנחנו רואים מה קורה פה במדינה, אוקיי? ואני עוד פעם, אני לא תופס פה שום צד במפה הפוליטית, אבל זה ממש אנחנו רואים, אוקיי, ברחובות, אנחנו רואים בכלכלה, אנחנו רואים את הדולר עולה היום, זה ממש לא נפסק, יש עדיין גל של יציאות כספים החוצה, אבל אני רוצה להגיד משהו.
לסיום,
החשש הוא לפעמים לא רק שבנק ישראלי יפשוט את הרגל, לפעמים זה גם חשש של מגבלות של יציאת כספים.
בוא לא נביל את הציבור, ארז.
לא, אני בטח לא בא, אבל אני אומר לכם מה המשקיעים שאומרים לנו ממה הם מפחדים
שמוציאים
כספים החוצה.
מנכ״ל הוא בעלים של בית השקעות טנדם קפיטל, תודה רבה על הדברים. תודה.
רק בריאות.
אנחנו יוצאים לפרסומות שווים. איפה הכסף? חזרנו, אני מתרגשת. אתה לא מבין מי נמצא איתנו.
מה זה? אני יודע.
אמיר אייל.
מה את מגלה?
אמיר אייל, אינפיניטי, מה העניינים?
אהלן ליאת, אהלן אריה.
אהלן.
בסדר, לכבודך אתה רואה, לו את הריבית בחצי אחוז באירופה.
באירופה, נכון, כן. הם לא מתרגשים כנראה מזה ש... יש בהם בנקים, בנק שוויצרי כזה או אחר, אין להם ברירה, יש אינפלציה, הם גם משחקים את המשחק של הריביות, כמו שהפדרל ריזרב עושה, הם ב3.5%, יש להם הרבה לאיפה לעלות, אבל הם, לדעתי גם הם הולכים לעצור את זה בקרוב, כדי לבחון באמת האם הנזק לכלכלה האירופאית יותר גבוה מזה שיצרו את האינפלציה, שגם ככה דועכת.
ואתמול אתמול ראינו שהאינפלציה ירדה טיפה, אבל מדד המחירים לצרכן עלה, שזה אומר כן. שגם אצלנו תהיה ריבית, השאלה אם תהיה ריבית של 0.25 או חצי, נכון?
נכון, אני מעריך שבמצב של אי ודאות כזה...
חצי אחוז.
מאוד ייזהרו.
אני אומרת חצי אחוז, מה אתה אומר?
הוא ידע להפתיע כבר, אבל... אני חושב שהוא, אני מכיר את אמיר ירון, איש חכם מאוד, אני חושב שהוא יעשה את זה בזהירות הראויה, כי עלות הריבית על המשק הישראלי, על האנשים, כבדה מנסו. בטח במשכנתאות, זה כבר נהיה לא נסבל, זה כבר, זה כסף ענק, זה עוד 1,000 שקל, 1,500, 2,000, זה בלתי נתפס. לכן, המחיר הוא אמר, המחיר יהיה כואב, אבל זה חייבים. אז הוא צריך גם קצת להבין שגם פה יהיה איזשהו... קצס גבול יכולת וסיבולת, אז אני מאמין שגם זה יהיה די לקראת סוף עליות הריבית.
בוא נעבור רגע
מה... אני חושב שיעלו עוד לא הרבה. הבורסה בתל אביב היום, למעשה חוץ מהבנקים והפיננסים, המשיכה לרדת, הרי כל מה שקורה עם המחאה וכל האי-וודאות.
והדולר עולה?
והדולר ב-3.66, אני לא זוכר אותו כבר מזמן, רק בתקופת הקורונה הוא היה 3.66, אפילו יותר, אז הוא ב-3.66, ו... הבנקים, מדד הבנקים עולה היום ב1%, כי באמת התוצאות הכספיות שלהם, האמת הכלכלית כפי שניבטת בתוצאות הכספיות היא פנומנלית, אז הם עולים באחוז, ושאר המדדים הם בירידה, מדד 35 כמעט ולא יורד, יורד בכמה מאיות, אבל ה90 יורד באחוז, קצת יותר, וכך הלאה, 125 בשליש אחוז, לא ירידות חזקות, אבל
אמיר.
זה נוזל.
מילה לגבי השירים, עד עכשיו עסקנו בעניים. אני הבנתי שממשלת שוויץ נותנת ביטוח עד 200,000 פרנק בחשבון.
תראה, בארצות הברית יש על פי חוק, זה נקרא FDIC, יש שם $250,000, המדינה מבטיחה בפקדונות, זאת אומרת, אם יש למישהו עד $250,000, הוא מובטח.
אז לפזר.
הסיליקון בנק, הבנק סיליקון בנק וסיליקון ואלי בנק, שם יש פקדונות הרבה יותר גדולים מ250,000 לחברות הייטק, גם ישראליות. הבנק הזה בכלל התנהג כמו קרן הון סיכון ולא כמו בנק, ולכן קצת לא ברור כמה יחזירו מתוך הכסף שיש שם. אבל כנראה שהרוב באמת יוחזר, זה רק ייקח קצת זמן. בשוויץ לא היה בכלל אישיו בעניין הזה, ממשלת שוויץ אגב אמרה שהיא תשים מעל 50 מיליון
פרנק שוויצרי,
54 לתמוך בקרדיט סוויס אם תהיה בעיה, לי הייתה היום במקרה שיחה שם עם בנקים בחול, אפילו עם קרדיט סוויס, הם כרגע לא מודאגים, זאת אומרת יש להם בעיה, הם לא מודאגים, אז אני חושב שהסיגויה הזאת תהיה מאחורי
בקרוב. אמיר אייל, נעמת לנו, אינפיניטי, קבוצת אינפיניטי, מייסד, מנכ"ל, תודה רבה רבה.
תודה לכם,
תודה, תודה, ותודה לעורכת שלנו יאלה ילון, למפיקה אפרת קורמן, לאחראית על השידור תמר שלומוביץ', בדיגיטל נויה חסון, מיכל קדוש ומאור רטה, שני גברים, המון נשים, איזה כיף לנו, ועוד שני גברים נכנסו לכאן, שלום לך רוני ברוך.
שלום וברכה.
ושלום לאריאל דן, מה העניין עם אריאל?
שלום לכם, בסדר, אני מבין שאנחנו בשלב ביניים, יותר גרוע ממה שהיה, אבל עוד יותר טוב ממה שיהיה.
כן. זה כן, כן. טוב, אז בנימה אולצת זו, תמשיכו מכאן.
מאיפה הוא יודע, ארי?
לפי הצבעים, אני רואה כמה דקות יש לי זה אדום, וכמה דקות נשאר לנו זה ירוק. אני מבין שהבורסה פעם ככה, פעם ככה.
חברים, סוף שבוע נעים. ביי, ביי.
תודה רבה.
תודה רבה.